שלום לכולם. אנחנו נמצאים בערב מיוחד במינו, לילה כיום יאיר, באור האורות, כפי שמכונה מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, שהיום, הלילה הזה מתחיל יום הזיכרון שלו, ג' אלול. והמעמד הזה שאנחנו נמצאים מצטרף למעמדים קדושים מאז אותו ג' אלול תף רש צדיקי, שבו התעלה הרב זצ"ל לעולם שכולו טוב. ומיני אז קובל היה בישיבת מרכז הרב, התחילה בהנהגתו של רבינו הרב צבי יהודה זצ"ל, ואחר כך על ידי ראש הישיבה הרב שפירא זצ"ל, להושיב את אותה הישיבה על קברו של הרב, במובן הזה של ההספד, הספדים לרב, שנטלו בהם חלק גדולי הדורות, זקני הדורות. וכמו שרש"י מביא במסכת יבמות, שזה הבחינה הזאת שמושיבים את הישיבה על קברו, ויש לנו את הזכות קצת לגעת באפס קצהו, במשנתו של הרב, ללמוד ממנה, מהנהגותיו, מתורתו. אולי הייתי אומר באמת העיקר הוא שהספרים של הרב, אלו שנתפסו כבר ועוד רבים שעד לא נתפסו, לא יישארו רק על מדף הספרים, אלא נזכה גם לטעום את סוף הדבש שבהם, כי אלה דברים שהם באמת מעמידים אותנו על רגלינו ונותנים לנו את הכיוון בדורות שלנו. כתוב, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים. עמד ושתלן בכל דור. הבחינה הזאת שמרן הרב זצ"ל, בחינה של צדיקים מועטים, שהקדוש ברוך הוא שתל בדורות שלנו כדי להראות לנו את הדרך. כי אנחנו חיים בתקופה שהיא לא תקופה רגילה. היא תקופה של מעבר. עם ישראל במשך מאות בשנים היה בגלות, מפוזר בין העמים, והחזיק בזכות התורה, בזכות הציפייה לישועה. והנה אנחנו זוכים בדורות שלנו לעניין שכל כך קיווינו לו. היינו כחולמים, עם ישראל חוזר ומתקבץ בזמנו של הרב, זה היה סימנים ראשונים, ממש אלפים בודדים של יהודים שהתקבצו לארץ, אבל כבר הרב ראה את האור הגדול, מה היה הרב אומר וכותב היום, שהיה רואה מה שיש לנו היום, ברוך השם פה בארץ ישראל. הרב מדבר על אור הגאולה והישועה הזרוחה, קיבוץ גלויות, מה הוא לא ראה בעיני רוחו כשהמציאות הייתה די עגומה. ובכל זאת הרב ראה את האור הגדול, והוא הצדיק שבאמת נשלח להנחות לנו את הדרך, כי לא דומה המצב של עם ישראל היום, גם בזמן הרב, לפני 100 שנה, למצב שלו שהיה במשך מאות שנים, כמו שאמרנו, שהיה מפוזר בגלות. התורה היא אותה תורה, אבל היא נלמדת אחרת, היא מתיישמת אחרת. וכאן היה צריך מי שיעיר את עינינו בדברים הללו, ולכן החשיבות הגדולה, פשוט הרב זאב. ואנחנו כמובן ממש ממש ככה בשולי הגלימה, פשוט ראש הישיבה שלי, מצטרפים רק באמת כדי לטעום טעם מתוך אותם הדברים, כדי באמת לנסות ללכת בעקבי הצום. ידועה האיגרת שכותב הרב זצ"ל, הרב חרל"פ. האיגרת הזאת הודפסה לימים בפתח של הספר הקדוש אורות התשובה, ושם ישנם כמה משפטים שהרב מדבר על הייתי אומר הסגנון של התשובה שצריך להיות בדורנו. והוא כותב, ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. ביטחון התשובה זה שתי משמעויות. ביטחון בתשובה, שתשובה באמת היא פועלת, שאנחנו יכולים לשוב, וזה לא כמו שאם שברתי חלון, מה לעשות? החלון שבור, כמה שתצטער לא יעזור. בתשובה אנחנו רואים שאפילו חטאים הם כאילו מתהפכים, ובתשובה מאהבה אפילו יכולים להפך לזכויות. התשובה היא פועלת, זה סוג אחד של ביטחון התשובה. אבל יש מה שהרב פה מביא גם בהמשך, ביטחון התשובה דהיינו, התשובה גורמת לי להיות יותר אדם בטוח ובוטח. ביטחון התשובה. ועוצם השלווה. האם תשובה זה מביא אותי לשלווה? זה קצת חידוש. הרב פה אומר חידושים, לא מוכרים כל כך. תשובה בדרך כלל, אם אני מסתכל בשערי תשובה, אחד העיקרים, מ-20 העיקרים שמונה רבנו יונה שם, בכי, יגון, ודאי הדברים נצרכים. זה א' ב' של חזרה בתשובה. אבל הרב אומר, ביסוד הכל צריכה לבוא הסברה שתשובה מביאה אותי לעוצם השלווה. ושמחת עוז, שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. ביסוד הכל צריך להסביר את הדבר הזה, אומר הרב, שהתשובה היא לא משהו של חלישות, של חולשה ורפיון, אלא תשובה מחזקת, מרוממת, משמחת, שמחת עוז, ולכוון עם זה. יסוד הכל צריך להסביר שמצד אחד התשובה היא דווקא מחזקת, היא משמחת, היא נותנת שלווה וכוח ועוצמה, אבל יחד עם זה צריך להסביר ולבאר איך יחד עם הדברים שאמרנו, איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה חלילה, ואיננו מגלה כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של יראת הטעם. עד רבה, עוד הוא מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית. כשאנחנו לומדים שבעל תשובה מצוי תמיד בבכי, ביגון, והוא מאוד 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 נזהר עם עצמו עכשיו מכל דבר, אנחנו מבינים שבעל תשובה הוא נהיה ירא חטא, הוא מאוד זהיר, הוא כל היום מפשפש במעשיו, הוא כל היום חושב פעמיים על מה שהוא אומר ומה שהוא עושה, הוא לא אחד שבמרכז העניינים ולא עושה הרבה רעש, זה בעל תשובה, זה הציור הרגיל שלנו. אז המושג של יראה הוא לכאורה מתלבש יותר מתאים עם המושג של בעל תשובה. המושג של שב ואל תעשה הוא לכאורה יותר מתאים לבעל תשובה. כל ימיו בעניינות, יש ביטוי כזה של חז"ל על ראובן בעל התשובה. אבל איך יכול להיות שאנחנו נגיד שבעל תשובה, שבעל תשובה הוא אדם מלא עוז, מלא שמחת חיים, מלא אומץ וגבורה, ועדיין יהיה בו את כל העניינים האלה של היראה ושל הזהירות, ולא יחסר לו מאותם הדברים שאני פתאום כאילו מלביש לו דמות אחרת לאותו בעל תשובה? איך זה הולך ביחד? הרב אומר, צריך לבאר איך זה, זה לא גורע אפילו כחוט השערה מאשר אם היו עומדים פה ואומרים עכשיו כזה דרשת מוסר חוצבת להבות, או כשאומרים לי בכלל אלול. יש איגרת של רבי ישראל סלנטר, אומר, לפנים כפי שידוע לנו שהיו מכריזים קדוש אלול, שהשליח ציבור, אחרי שהרב שפיר הזה צהל היה אומר לנו, שכשהיו מברכים, שבת מברכים חודש אלול, כפי שעשינו בשבת הקודמת, היו שורים את הבכי מעזרת נשים. נשים היו מתחילות לבכות רק כשאמרו את השם הזה אלול. אז אומר רבי ישראל סלנטר, כל מי שהיה שומע קדוש אלול, אחזו פלצות. אומרים אלול, מה זה אלול? אלול זה, זה כולם מתחילים לרעוד, איך אומרים שם אפילו דגים שבים מתחילים לרעוד. יש לך רעד, יש לך פחד, יש לך יראה. זה לכאורה הציור שאנחנו מכירים של אלול, של התשובה, של ההכנה לימי הדין והמשפט. כי כל אדם שעומד למשפט הוא באמת מפחד. אם הוא לא מפחד, כנראה שמה חסר לו? יראת שמיים. הוא לא יודע שהוא עומד למשפט. אולי הוא לא מאמין כל כך שהוא עומד למשפט. הוא לא מבין את ההשלכות של מה זה משפט, של בורא עולם. אז אם אני עכשיו אומר שזה לא בדיוק כך, אז צריך לבאר איך זה לא יגרע כחוט השערה מכל אותה התעוררות שהייתה נקנית לי בנפש, מהפחד ומהמוסר ומהיראה. אומנם כבר הטור מביא את המדרש, יודעת יומה זו את אופייה של אלוקיה, ולכן בראש השנה לובשים לבנים ומסתפרים לפני ראש השנה וחדוות השם עוזכם. זה כבר מצאנו הנהגה שראש השנה דווקא לא בוכים. זה לא חס שלום פחד משופט אכזר. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה בתשובתנו וחפץ בחיים, אלה חפץ בחיים. ובכל זאת אנחנו מאוד מתרגשים ומתעוררים לקראת הימים הנוראים. אנחנו קוראים להם כך בשם הזה, ימים נוראים. אומר הרב, צריך לבאר שהמושג של תשובה הוא לא רק מושג של פחד ולא מושג של חולשה, הוא מושג של כוח ושמחה. אז שיגידו אלול, אני צריך עכשיו כביכול להתחיל לרקוד. היו חסידים ששם בליל יום כיפור היו רוקדים. לא כמו חסביל דה, אנחנו לא רגילים כך. אנחנו כן מרגישים את ההתעוררות העצומה, אבל ההתעוררות הזאת, אומר הרב, היא לא של חולשה והיא לא של רפיון. ועכשיו נשאר לנו לבאר, אז איך זה הולך ביחד? איך זה שאם יהיה אלול כאילו כביכול נותן עוצמה, נותן כוחות, נותן שמחת עוז, איך זה לא גורע מאותה התעוררות שהייתה נקנית לנו בנפש מאותם הציורים של העירה? ופה הרב לא כל כך בעצם מבאר את זה, איך בדיוק זה קורה. וחשבתי אולי אם אפשר ממש ככה על קצה המזלג כמה פסקאות מקומות אחרים שהרב מביא, שאולי ננסה באמת דרכם לראות את המהות של העניין הזה, איך החשיבות הזו שמושג התשובה לובש אצל הרב פנים כל כך מלאות עיזוז, ואיך באמת זה לא יגרע מאותה התעוררות שלכאורה נקנית בנפש דווקא מיראה. יש באורות התחייה פסקה כ"ח, אומר שם הרב, הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל, והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה וכו'. ובמקום אחר, פסקה מ"ו, באורות התחייה, אומר הרב בהמשך לדברים הללו, כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה ירדה התחתית המדרגה, כלומר בעולם העשייה, להתלבש בגוף, ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום, ותכשיר את העולם כולו עימה לעלייה עליונה מקורית. כן, הקודש שבחול, שירד על ידי החולין הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש. אלא שהוא מסתתר הרבה. יש מושג קודש, כולם יודעים קודש. המבדיל בין קודש לחול. אז לכאורה הקודש זה כל איפה שאנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא. וכביכול החול הוא דבר שצריך לקדש אותו, כאילו רחוק מגילוי דבר השם בפנים, בתוכו. אבל למעשה אומר הרב זה טעות. כי יש בחינה של קודש בקודש, ויש בחינה של קודש בחול. מה שנראה לנו חול, חס ושלום לחשוב שהוא מנותק. היית אתר פנוי מיני. זה נראה לנו חול. מה זה חול? זה לא בית מדרש. אתה יוצא מבית מדרש, אתה פוגש חול. איפה אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא? בספר תורה? בלימוד התורה? בקיום המצוות? אני יוצא לרחוב, זה כבר חול. אומר הרב, בתוך החול יש קודש יותר גדול מהקודש שבקודש. אז ככה עכשיו כל היום יהיה ברחוב חס וחלילה, לא? אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא בבית המדרש, כן. אבל אם תגדל ותתעלה ותלמד, שיעור א' עוד לא, שיעור ב' עוד לא, אבל כך וכך, שנות זיכוך ולימוד, אדם יהיה מסוגל לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך מה שאנחנו קוראים חול. ועל זה הרב אומר, הקודש שבחול הוא למעשה יותר גדול מהקודש שבקודש. הוא מדמה את זה לנשמה. יש נשמת האדם ויש נשמת המלאכים. לכאורה כולם יודעים, המלאכים נמצאים בעולם יותר עליון. אבל לא, זה טעות. הנשמה של האדם היא כל כך גדולה, שהקדוש ברוך הוא הוריד אותה עד התחתונים, כדי שהיא תפעל את פעולתה, היא אחר כך תעלה, היא תעלה גבוה כל כך. תביא תיקונים כאלה גדולים. אז היא נשלחה ללכת למקום שהוא לכאורה יותר נמוך. זה דווקא בגלל גדולתה, לא בגלל קטנותה. כך אומר הרב, הקודש שבחול זה קודש כל כך עליון שהוא יכול להיות בתוך החול כדי להרים בסופו של התהליך את החול כולו אל הקודש. ואין קץ ותכלית לתיקוני העולם שיבואו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול, שיגלה ויראה הודו והדרו לעת המאושרה, אשר לא יהיה אור יקרות וטיפאון, והיה לעת ערב יהיה אור. ואומר הרב שם בסוף הפסקה, לפני אורו של משיח שיגלה במהרה בימינו, יתעורר כוח הקודש שבחול. כלומר, בתקופה הזו שלפני ביאת המשיח, פתאום מתעורר משהו שלא היה, שהיה רדום הרבה שנים. מהו הדבר הזה? מתעורר כוח הקודש שבחול. אבל כיוון שהוא מתעורר והוא הרי מלובש כרגע בחול, אז מה אנחנו מרגישים שמתעורר? יעורר, בראשית התעורר אותו, את החול. אנשים חושבים רק חול וחול. מה הציונים מחפשים? מה הם מחפשים? שמעתם אותם בתנועה הציונית, בקונגרס הציוני, בקונגרסים הראשונים, מישהו שם דיבר על אברהם אבינו? על לרוק משכינתא מאפרא? זה לא היה נוסח ההרצאות שם. הרב קוק היה צריך להילחם שיזכירו שם שמיים ולא יגידו שהם נגד. אז הגיעו לפשרה שהם לא בעד ולא נגד. אלה הם דבר עם הדת. אחרי הרבה מלחמות שהרב עשה. אבל לא הזכירו שם שם שמיים. מה הם הזכירו? צריכים מדינה, צריכים קרקע, פיסת אדמה, צריכים להיות נורמליים, עם נורמלי, הכל זה דיבורים של חול. לא דיברו שם על קודש. אז זה בעצם אומר הרב, בפנימיותו של התהליך הזה, מה מתעורר פה באמת? הקודש יתעורר. אבל כשהקודש שבחול מתעורר, אז החול יתעורר. ומה כתוב? הכל ידברו בלישנה דאיניש ולא בלישנה דקודשו. זוהר. ככה כתוב. ועל זה נאמר, גם לשוני כל היום תהגה צדקתך, כי בושו כי חפרו מבקשי רעתי. אז מי אלו מבקשי רעתי? או שזה אותם אלה שמדברים את החול, אבל הם צוררים את הקודש. או אלה שמדברים על אלו שמדברים בחול, שהם בכלל לא שייכים, צריכים להתרחק מהם. והרב אומר, לא, בעצם מה שקורה פה זה התעוררות של הקודש שבחול. אז מילא, מה זה הקודש שבחול? יש מקום אחר, פירות הקודש, הקודש הכללי שם, הרב אומר, רז התנועות העכשוויות מתברר בזה שהקודש עצמו בעולם העומד למעלה מהטבע, מהגופניות ומהחברתיות, תובע הוא מהעולם בכלל ומישראל הפזור והשבור בפרט, את הדיכיון של הטבע, הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים, בהרגשה, בשכל, בהתפעלות. ואז שוב הרב מתאר את המלחמה הזאת שכביכול יש בין מה שאנחנו רואים כקודש למה שאנחנו רואים כחול. אז פה כבר הרב מקרב אותנו יותר, דיכיון של הטבע, פשטות, בריאות, נורמליות בחיים. איזה ערכים אלה? קודש או חול? לא ידענו שזה קודש. לא, זה קודש. כמובן, אם מחפשים גבורה רק בשביל מלחמת ג'ודו, וזה הכל, אז זה לא שום דבר. אבל אם מחפשים להעצים את כוחות הגוף כדי שנהיה בריאים לעבודתו יתברך, והאומה כאומה תחפש גם את הדברים של הגוף הלאומי שיתחזק, ואיתם אנחנו נוכל בסופו של דבר להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז זה כבר, זה קודש, זה קודש כביכול בחול, אבל הוא קודש, הוא קודש גדול וגבוה מאוד. ואנחנו, אומר הרב, נמצאים בתקופה כזו שזה הולך ומתורם. אז התופעות הנראות לנגד עינינו זה תופעות של חול, של חילוניות, אבל למעשה הולך ומתעורר בתוכם דבר מאוד גדול. ואולי, לפני שנחזור באמת לדברים הללו באותה איגרת של הרב, נקרא עוד כמה שורות מפסקה, קצת זהירות שלומדים אותה, כי הדברים באמת חריפים מאוד, אבל הם קשורים לעניין. וזה נמצא באורות התחייה פסקה נ"ב. ישנם דברים טובים וקדושים, שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כאורות, כמו חולשה, שקר, רשעות, שלפעמים הן תומכות את יסוד הטוב של בושה, צניעות, אמונה וכיוצא בהם. זה דברים מאוד מבהילים. אנחנו לפעמים פוגשים בושה. בושה זה דבר חיובי או שהוא? ישראל, אחת התכונות היסודיות שלהם זה ביישנים, ככה הגמרא אומרת. ביישנות זה תכונה נפלאה. זה ממש בגנים קיבלנו מאבותינו הקדושים. כל מישהו אז פנים לגיהנום. זו תכונה של מישהו שהוא פסול לבוא בקהל, שחד צפקו לאל, ישמע מינה, אומרים על מישהו שהוא, יש בו עזות, אין בו עדינות, אין בו ביישנות. ביישנות זה תכונה נפלאה, יסודית, שתארת עם ישראל ממש כהכשר ליוחסי. אבל לפעמים הבושה מחופה במידה שלילית. ממה היא נובעת? לפעמים מחולשה, לפעמים משקר. צניעות, אומר הרב, צניעות, המידה היסודית של עם ישראל, של קרם בית ישראל, דת משה ויהודי, צניעות, מוסרים את הנפש על צניעות. לפעמים הצניעות, אומר הרב, היא איזשהו גילוי של שקר. זה כלפי חוץ נראה צניעות, אבל בפנים זה מאוד רקוב, זה בכלל לא צניעות שם. אמונה, אמונה, ראש כל הדברים, האמונה. תשורי לראש המנה. אומר הרב, לפעמים האמונה היא מתגלת כלפי חוץ כאמונה, אבל מה שמחזיק אותה, סיבות שמחזיקות אותה בעולם, זה רשעות. ולכל יום אתם יכולים לפתוח את הרדיו, לשמוע מחבל, פרק, תופס סכין ורוצח משפחה שלמה בלי שום בעיה. ומה הוא אומר? אלוקים גדול. אז אמונה שבנויה על יסוד חיובי או על רשעות? באיזה אכזריות חייתית מסוגלים לעשות דברים כביכול בשם האמונה? אז זאת אומרת שיכול להיות יסודות רוחניים של קודש שנמצאים בעולם, אבל הסיבות המחזיקות אותם, אומר הרב, הן כאורות. יש מדרש כזה, שלפו המרגלים, שמותיהם נעים, מעשיהם כאורים. יש אנשים שגם מושג כזה של כאורים, יש המהות ויש מה שמתגלה. המהות, אומר הרב שם, זה לא מה שמתגלה כלפי חוץ. אמנם, כמו שטובתם של רשעים רעה היא אצל הצדיקים, כביכול אדם רשע בא לעשות לנו טוב, הצדיק בשבילו הטובה של הרשע, עד כדי כך הגמרא לומדת מזה דבר הלכתי אצל יעל וסיסרא. ככה היא הטובה שמקבל הטוב והקדוש מהרע והתמה. מחוללת יראות רבות, ואין אור גאולה יוצא לפועל כי על ידי מה שיהרסו כל היסודות הרעים, אפילו אותם שמחזיקים את הטוב והקודש. אם הבושה הזאת היא לא בושה אמיתית שורשית, אם הצניעות והאמונה הם לא באמת קודש בתוכם בפנימיותם, אז צריך כביכול פה לערער את הבניין הזה ולבנות אותו מחדש על יסודות אמיתיים. ואף על פי של ידי זה סובל הטוב, הקודש והאמונה, והם יורדים ונראים כמדלדלים. דלדול זה וירידה זו, עלייה והתעודדות הם באמת. שאחר הרכבון של היסודות הרעים הללו, יחל מיד לצמוח אור הזוהר והקודש של יסודות בריאים, של דעה, חוכמה, גבורה, תפארת, נצח והוד. ובזה תיווסד מלכות עולמים לאור השם וטובו באחרית הימים וכו' וכו'. יש פה עוד מושג, חזה דוד הנאמנים, ולא ניכנס לזה עכשיו. אם נחזור לדברים של הרב באותה איגרת, הרב חרל"פ, מה אומר לנו הרב? תשובה, וכמו שהרב מסיים שם, שכל מי שידבר בענייני התשובה ויבוא לחדש דברים ולא ישים ליבו, אל אור הישועה הזרוחה שבדור הזה, דברת הקץ המגולה שבדור הזה, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. כי בתקופה הזאת שלנו, אומר הרב, מתעורר משהו. זה לא רק פיזי שיהודים מכל העולם באו עכשיו לארץ ישראל ונמצאים פה. זה לא רק תהליך פיזי של קיבוץ גלויות. זה קודם כל מתחיל מתהליך נשמתי שהביא את הביאה של הגופות של היהודים. שיהיו גופות חיות וקיימות. אלא התהליך הנשמתי הזה של התעוררות, מה התעורר פה? אז זה מלמד אותנו הרב, התעורר כוח הקודש שבחול, שהוא גורם שאנחנו פוגשים כביכול דברים של חולי. אבל באמת בפנים מתעורר הכוח של הקודש שבחול. וממילא כל המושגים הללו של גבורה, של ביטחון, של שמחה, של עוצמה, של פעילות, של תושייה, אלה מושגים שלא תמיד אנחנו מוכירים אותם בספרי מעלות המידות. במעלות המידות כתוב ענווה, כתוב יראה. ראיתם פעם שכתוב שם כוח, אומץ, גבורה, שמחה אפילו בקושי מוציא, בקושי. כל המעלות האלה אומר הרב, אלה דברים חשובים מאוד שמתעוררים עכשיו בתקופה הזו. באופן טבעי, כשהם מתעוררים, זה כאילו הולך למקום, לא בדיוק, שאנחנו מצפים לו, בלישנה דקות שבריחו. זה נשמע בלישנה דאיש. מדברים במושגים כביכול של בני אדם, של חול. אבל זאת ההתעוררות שחלה היום, וממילא, כשאנחנו מדברים על התשובה בדור שלנו, והדור שלנו הוא דור של גאולה. אז התשובה הזאת היא לא יכולה להיות אך ורק עם הציור הזה של יראה. אבל זה לא גורע כחוט השערה מאותה התעוררות, כי בזמנו היה צריך את ההתעוררות של יראה בלבד. אבל בדור שלנו אנחנו מחפשים את הטיפוס הזה של הנפש הקדושה הזו של יהודי, של אדם ישראל. שאצלו המושג של תשובה הוא גם מושג של חיים, הוא מושג של עוצמה, הוא מושג של בנייה, וזאת בנייה קדושה, זאת גבורה קדושה, זאת גבורה של זהירות וזריזות במצוות, ולא של חולשה, או אפילו של מידות שנראות לנו כמידות טובות, אבל הן עדיין בנויות על יסודות מאוד ראויים. ולכן המשימה שלנו, בפרט כמו שהקדמנו בהתחלה, בלילה הקדוש הזה של ג' אלול, שאנחנו מצטרפים לכל אותם הגימל אלולים הללו מתחת לצדיקי שגדולי ישראל, זקני הדור, עמדו והתבוננו במשנתו של מרן הרב זצ"ל. ואנחנו מנסים לצעוד בדרך הזו, כמו שאמרנו שהקדוש ברוך הוא שתל בדור שלנו את אותם הצדיקים המועטים, נשמת הרב זצ"ל מאותם הצדיקים שבא להעיר לא רק למקומו ולשעתו, אלא לכוון לנו את הדרך, להתבונן בהתבוננות הכללית. ואנחנו רואים שזה לא מקרי שתמיד היורצייט הזה של הרב חל בפרשת שופטים, שהיא כל כולה פרשה שיש בה את היסודות הללו של מקדש ונבואה וכהונה ומלכות, כל היסודות הציבוריים של עמדת מלך, של מלכות ישראל. וזה הכיוון הזה שאנחנו צריכים לקחת איתנו. לא חס ושלום לחשוב, הנה הרב אומר אלול, זה כבר לא אלול שהיה, וכבר אנחנו לא צריכים היום להרגיש את אלול, חס וחלילה, זה ודאי לא הכבוד. הרב אומר שלא יגרע אפילו כחוט השערה מכל אותה התעוררות שהייתה מהציורים של היראה. אבל אומר הרב, היום זה לא רק יראה. זה לא רק הדחילו, זה גם הרחימו. ולא סתם רחימו, אלא איזוז של חיים, עוצמה של חיים. אבל שכל כולם באים מקודש קודשים. ולכן האתגר שלנו היום, אפשר לומר, זה באמת ללכת בדרך הזו, ללמוד את דרכו של הרב זצ"ל, ללמוד איך באמת אנחנו יכולים לבנות קומה בנפש, שהיא קומה קדושה של נפש בריאה בגוף בריא, גם ברמה הפרטית האישית של כל אחד ואחד, גם ברמה הלאומית שלנו, שהיא כל כולה תהיה שרגליה לארץ אבל ראשה בשמיים, שהיא מכירה את שם שמיים בבליטה ושם שמיים שגור בפיה, ונרומם את כל הכוחות של החיים שלנו, את כל הכוחות, צרור לא יפול ארצה, לעבודת השם ולגילוי שם שמיים, שבעזרת השם יאיר את העולם, יאיר את כל המחשכים, יגלה שמעולם לא היה רק בקשה של חול בלבד, אלא הקודש הוא זה שיתעורר פה, ובאמת נזכה להגדיל תורה ולהדירה בתורה כזו, בגילוי של תורה כזה, שנותן הרבה כוחות חיים לאומה כולה ולכל פרט ופרט מפרטיה, ובעזרת השם שנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן. שאלה שאני לא נשאר, אני צריך פה לזה אירוע.